שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף סמך זין במסכת שבת. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. גם היום נמשיך לעסוק בדברים שיוצאים או שלא יוצאים מהם בשבת, כשתוך כדי גם נעסוק בכל מיני סגולות, לחשים ודברים שאסורים משום דרכי האמורי, ונחלק היום את השיעור לחמישה סעיפים. נזכיר שאתמול ראינו שבנים קטנים יוצאים בקשרים, שלפי הפירוש הראשון זה צמח שנקרא פועה שקושרים אל הצוואר, וזה עוזר נגד מחלה מסוימת או כל מיני מחלות, וראינו שהאימא המאמצת של אביי אמרה לו כמה קשרים כאלו צריך לעשות בשביל שזה יועיל. אז עכשיו אגב זה בסעיף הראשון נראה עוד שלושה דברים שאמרה לאביי, גם כן בהקשר הזה של סגולות ולחשים. אז הדבר הראשון, כשעושים לחש בשביל לרפא מישהו, אז אומרים פלוני בן פלונית, כלומר בן האימא שלו, וכשקושרים איזשהו קשר בשביל לרפא מישהו, אז עושים את זה על יד שמאל, כמו שגם הזכרנו אתמול לגבי הקשר נגד געגועים מוגזמים לאבא, זה דבר ראשון. דבר שני, עדיין לגבי לחשים, אם אנחנו לא יודעים אחרת, אז מספר הפעמים שצריך לומר לחש זה 41. בשביל הדבר השלישי נדלג חמש שורות, היא אמרה לו שלוש שיטות ריפוי בשביל לרפא שחפת שתוקפת כל יום, נאמר אותם באופן כללי, תראו בגמרא שיש יותר פרטים. שיטה ראשונה, ללכת לבריכות של מלח ולקחת מלח בדיוק במשקל של זוז אחד של כסף צרוף, ולצלוט את המלח הזה על ידי שערה בצורה של ניר, כלומר שערה בצורה של עיגול, על הצוואר, וזה מרפא. שיטה שנייה, הולכים לצומת דרכים, מחפשים נמלה שסוחבת משהו גדול על הגב, ושמים אותה בתוך שופרת נחושת, ואוטמים באופרת, ואז סוגרים את זה עם עוד כיסויים, למשל טיט, שעבה, זפת, ואז מנענעים, ואומרים לנמלה, תאונך עליי ותואני עליך. כלומר, הבעיות שלי עליך עכשיו, הבעיות שלך עליי, וכך נפטרים מהשחפת. רווח הברי דרבונה אומר שהשיטה הזאת קצת בעייתית, כי אם במקרה מישהו אחר עשה את זה כבר לאותה נמלה, אז אתה בעצם תקבל את המחלה של המישהו האחר. לכן משנים את הנוסח ואומרים תאוני ותאונך עלך, כלומר הכל עלייך, גם שלי וגם שלך. זו השיטה השנייה. שיטה שלישית, לוקחים קד חרס וממלאים מים מהנהר ואומרים נהרה נהרה עוז פנקוזה דמיה לאורך הדי כללי, תביא לי מים לאורך שהגיע אליי, כלומר לשחפת, ואז מסובבים את הקד שבע פעמים מעל הראש, זורקים את המים החוצה ואומרים נהרה נהרה שכל מיה דיהבת לי, תיקח את המים חזרה, האורך שהגיע כבר הלך. עד כאן שיטות הריפוי של שחפת, ועד כאן הסעיף הראשון, עוד מימרות מהאימא המאמצת של אביי. סעיף שני, כיוון שהזכרנו עכשיו סגולות למחלת השחפת היומית, הגמרא בשורה הראשונה בעמוד א' מביאה עוד סגולות ורפואות לעוד שש מחלות ומצבים שונים. המחלה הראשונה, לא כל יום, וזה שלוקחים שבעה ענפי דקל ושבעה קיסמים של עץ ושבעה יתדות משבעה גשרים ושבע כמויות מסוימות של אפר משבעה תנורים ושבע כמויות של אפר מהציר של הדלת ושבע כמויות של זפת משבע ספינות ושבע גרעיני כמון ושבע שערות מהזקן של כלב זקן, ואת כל הדברים האלו קושרים ביחד על חוט שערה על הצוואר. זה ריפוי לשחפת התלת יומית. ומחלה שנייה בסעיף הזה זה איש תצמירתה, שזה מחלת הקדחת, וזה שהולכים לסנה וקושרים אליו שערה בצורה של ניר, כלומר עיגול כמו שאמרנו, ולוקחים סכין ברזל ובמשך שלושה ימים הולכים לסנה ועושים לו חריץ, ובכל פעם אומרים פסוק מהמפגש של השם עם משה רבנו בסנה. פעם ראשונה אומרים וירא מלאך השם אליו וכולי, והסנה איננו אוכל, זה סימן לזה שהמחלה לא תנצח. פעם שנייה אומרים ויאמר משה אסור אנה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, שוב הסנה שלא מתקלה, זה סימן לזה שהמחלה לא תנצח. ופעם שלישית אומרים וירא השם כי שר לראות, המילה שר זה סימן לזה שהמחלה תסור. זו הגרסה הראשונה, אבל רווח הברי דרבה שואל למה לא להוסיף עוד פסוק, ובאמת הגמרא מתקנת ומוסיפה עוד יום שבו אומרים ויאמר אל תקרא ולום, שוב סימן לזה שהמחלה לא תתקרב, זה מה שעושים שמחלה תלך. אחר כך כשמחלה באמת עוברת, אז שוב באים לסנה, מקופפים אותו וקורטים אותו ואומרים הסנה הסנה, לא כי אתה גבוה השם ישרה שכינה עליך, אלא דווקא כי אתה נמוך, וכמו שהשם ריחם על חנניה מישל ועזריה והאש ברחה ממנו, ככה אש תברח מפלוני בן פלונית. זו הייתה הסגולה השנייה למחלות, ואנחנו באמצע עמוד א' עוברים לסגולה השלישית, וזה מישהו שיש לו סימטה שזה שכין, אז יש נוסח שהוא אומר שמתייחס למלאכים שמרפים את השכין, וזה בז בזיה, מס מסיה, קס קסיה, שרלי וארמלי. כמובן שאין לנו שום אפשרות להבין מה זה אומר, הנוסח קצת ממשיך, תראו בגמרא, ואז הוא אומר לשכין עצמו, אינך ביך, אינך ביך, כלומר שהמראה שלך יישאר כמות שהוא ולא יתפשט יותר, ואז הוא אומר לה לא לפרוט ולא לרבות בגוף של פלוני בר פלונית, זה לגבי שכין. המחלה הרביעית זה כיפה, שזה הבעבועות. הוא אומר חרב שלופה וכלע נטושה, כלומר יש לו כלי נשק כביכול נגד המחלה, והוא ממשיך ואומר לא שמי יוכב, חולין ומחובין. יוכב אני לא יודע מה זה, אבל חולין ומחובין זה מובן, שלא יהיה לו חולי ומחאוב, וזה לגבי כיפה. המצב החמישי זה שד שתוקף את האדם, אז הוא אומר, הווית דפקיק, דפקיק הווית, כלומר, אתה תהיה פקוק, כלומר, סתום, לא תוכל לבוא אליי, לית תבור משומת, אתה מקולל, שבור ומנודה, ברטית, ברטמה וברטינה, כלומר, אתה בין רפש, בין תמה ובין חמר, שמגז, מריגז ואיסטמאי, שוב, כמו שהקדמנו, הרבה דברים כאן לא נוכל להבין, אנחנו אומרים מה שכתוב, זה היה המצב החמישי. מצב שישי, לשד שתוקף בבית הכיסא, אז אומרים, הקרקפי דארי, כלומר, בראש האריה והאוסי דגורייתא, כלומר, באף של הלוויה, השכחתון לשידאי, יש את השדים האלו, בר שיריקי פנדה, זה השם של השד עצמו, במישרה דחרתי חוותי, אני חובט אותו בתוך ערוגת הקרשים, כלומר, הקרתי, בלוע דחמרה חטרתי, בלחי של החמור, אלקטי אותו, זה לגבי השד של בית הכיסא, ובזה כמעט הגענו למשנה בעמוד א', וסיימנו את הסעיף השני של השיעור, היינו עוד סגולות למצבים שונים, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי לוקח אותנו קצת חזרה לנושאים יותר הלכתיים, וזה לגבי במה יוצאים ובמה לא יוצאים, ובזה נראה שתי הלכות, אחת מעמוד הקודם ואחת כאן מאיפה שהגענו. אז מעמוד הקודם יש שם חמש שורות שעליהם דילגנו באזור השליש התחתון, וזה תנו רבנן, אומרת הברייתא, יוצאים באבן תקומה. כלומר, הייתה איזושהי אבן מאוד מסוימת שנשים היו שמות אותה על הצוואר בשביל להגן מפני הפלות, ומותר לצאת בזה כי זה לצורך הגוף, והגמרא אומרת שזה לאו דווקא למי שיודעת שהיא בהיריון ושהיא כבר הפילה בעבר, אלא אפילו אישה שלא הפילה בעבר, ואפילו אישה שאפילו לא יודעת שהיא כרגע בהיריון, אבל אולי היא בהיריון, היא יכולה לשים את זה ולצאת בזה. ומרחיב רבי מאיר שהסגולה קיימת לא רק באבן עצמה, אלא אפשר להעביר אותה גם למשהו אחר, וזה אם נשקול משהו אחר כנגד האבן, ובמקרה יצא שזה בדיוק אותו משקל, אז הסגולה עוברת לאותו דבר שני, ושואלת הגמרא האם אפשר להעביר ככה את הסגולה גם לדבר שלישי אם נשקול ונראה שזה אותו משקל, והגמרא נשארת בתיקו, בכל אופן זו הלכה הראשונה יוצאים באבן תקומה, הלכה שנייה מחזירה אותנו למשנה, וזה שהמשנה אמרה שבני מלאכים יוצאים בזגים, כלומר בפעמונים על הבגדים, כי זו תכשיט וזה לא מסוי, ואומרת הגמרא שזה לאו דווקא בני מלאכים, אלא גם כל אדם שרוצה, זה תכשיט בשבילו והוא יכול לצאת בזה, זה מהמשנה, ועל זה שואלת הגמרא, כמי המשנה הזאת? עכשיו, מה בעצם השאלה? השאלה היא, נכון שגם אם אדם עני תולה על עצמו פעמונים, זה נחשב תכשיט ולא מסוי, ולכן מהתורה זה מותר, אבל לכאורה חז"ל כן צריכים לגזור עליו לא לעשות את זה. למה? כי אדם עני בדרך כלל לא הולך עם פעמונים, ואם הוא יפגוש חבר אולי הוא יתבייש ממנו והוא ישים את זה בכיס ואז יטלטל, או אולי להפך הוא יפגוש חבר והוא ירצה להראות לו ולכן הוא יוריד ויראה לו ואז יטלטל. אז למה אנחנו לא גוזרים לסור על מישהו לא בן מלך? ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה אומר רבי יושעיה, המשנה היא כרבי שמעון, שאומר כל ישראל הם בני מלכים. הוא אומר את זה בהקשר אחר לגבי רפואה בשבת, שהדין הוא שאם אדם עושה רפואה בשבת, אבל זה משהו שעושים גם כשלא חולים או גם כשאין פצע, למשל אסוך שמן, אז זה מותר, ויש מחלוקת האם אדם עני שיש לו פצע ויש לו כרגע רק שמן מאוד יקר, האם הוא יכול לסוך את זה? הרי אדם עני לא היה סך את זה סתם ככה לולי הפצע, כי זה יקר בשבילו, רק בני מלאכים סכים שמן יקר כזה, ועל זה אמר רבי שמעון, זה מותר, כי כל ישראל בני מלאכים. אז אומר רבי יושעיה, אותו דבר כאן, אני לא חושש שאדם עני יוריד את הפעמון בשביל להראות או בשביל להחביא, כל ישראל בני מלאכים, ופעמון ראוי גם לאדם עני. זו התשובה של רבי יושעיה. רב אומר, לא צריך לקפוץ לרבי שמעון, פשוט מדובר כאן שהפעמון קשור טוב, וגם אדם עני לא יוריד כי זה קשור, ולכן לא חוששים, אבל באמת אם זה לא קשור, אולי כן נחשוש שאדם עני יוריד ונגזור עליו עד כאן לגבי פעמונים, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי מביא אותנו למשנה בסמך זין עמוד א', ושם מביא רבי מאיר עוד שלושה דברים שנועדו לצורך הגוף ולכן מותר לצאת בהם, ושלושתם הם סוג של אותם דברים שדיברנו עד עכשיו, שהם לא דברים טבעיים אלא סוג של סגולות. דבר אחד זה ביצת חרגול, שזה סגולה לכאב אוזניים. דבר שני זה שן שועל, שזה סגולה לבעיות שינה. אם לוקחים את זה משועל חי זה מעורר, משועל מת זה מרדים. ודבר שלישי, כשהמלכות היו מוציאים אדם להורג, הם היו צולבים אותו אחרי זה עם מסמרים על לוח עץ, ובמסמרים שאיתם צלבו יש סגולה להורדה של נפיחות של מכה, אז גם במסמר כזה לפי רבי מאיר מותר לצאת בשבת. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה מחלוקת עקרונית לגבי משהו שנקרא דרכי האמורי. שהתורה אומרת בויקרא ובחוקותיהם לא תלכו ובשמות ולא תעשה כמעשיהם, שבאופן כללי זה אומר לא לעשות כל מיני דברים של סגולות ולחשים שהגויים היו עושים, אלא תמים תהיה עם השם אלוקיך. תלך לפי התורה, תנהג בטבעיות ואל תעשה כל מיני דברים מוזרים. וזה כמובן מיד מעלה את השאלה לגבי כל הדברים שראינו במהלך השיעור על כל מיני סגולות ולחשים, ולגבי זה נראה שלושה דברים. דבר אחד זה מחלוקת במשנה, דבר שני זה דעת אביי ורבא, ודבר שלישי זה ברייתא מאוד ארוכה מתורת כהנים עם דוגמאות לדברים שמותרים ואסורים. אז דבר ראשון, מחלוקת במשנה. כאמור, בסעיף הקודם, רבי מאיר אמר שמותר לצאת בביצת חרגול, שאין שואל ומסמיר של צלוב, אבל עכשיו נראה שבאים חכמים ואומרים שהדברים האלו אסורים, לא בגלל דיני שבת, אלא פשוט כי זה דרכי האמורי, ואסור לעשות את זה גם ביום חול. זה חכמים. הם אמרו את זה לגבי שלושת הדברים שהזכרנו. מה לגבי כל שאר הדברים שראינו, כמו קשר רבנים במשנה הקודמת, וכל הסגולות לכל המחלות שראינו, לא ברור. בכל אופן, זה לגבי המחלוקת במשנה. דבר שני זה דעת אביי ורבא, שהם אומרים לנו עיקרון, וזה אם מדובר בדבר שחוץ מזה שהוא נראה קצת כמו סגולה, יש בו גם איזשהו היגיון טבעי, אז זה מותר, אבל אם מדובר בדבר שאין שום היגיון טבעי, אז זה אסור. זה העיקרון שלהם, ועל זה מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שאם יש עץ שהפירות שלו נושרים מוקדם מדי, אומרת הברייתא, יש שיטה. צובעים את העץ באדום ושמים על הענפים אבנים כבדות, וזה עוזר, ואומרת הגמרא, מייל לגבי האבנים, בזה יש איזשהו היגיון טבעי, וזה בשביל קצת להחליש את העץ, אבל מה הקטע של האדום? בזה אין שום היגיון, אז למה זה מותר? לכאורה זה דרכי האמורי. אומרת הגמרא, לא נכון, גם בזה יש היגיון, וזה שכל מי שיראה שזה צבוע באדום, יראה שלעץ הזה יש בעיה, והוא יעצור ויתפלל לטובת בעל העץ, כמו שאדם מצורע צריך לקרוא שהוא תמה, בשביל שכל מי שישמע יתפלל עליו, אז זו התשובה, וזה לגבי אביי ורבא. הדבר השלישי זה ברייתא ארוכה עם דוגמאות לכאן ולכאן, ונחלק אותה לארבעה שלבים. שלב ראשון, זה שני מקרים בברייתא שלפי רבי חייא בר אבין הם דווקא מותרים. דבר אחד, אדם שנתקע לו עצם בגרון, אז הוא שם עצם על הראש, והוא אומר חד חד נחית בלה, בלה נחית חד חד, זה מותר. דבר שני, אם לאדם נתקעה עצם בתוך הוושת, אז גם כן יש נוסח שהוא אומר, ננעצת כמחת, ננעלת כתריס, שיה שיה, כלומר תרד תרד, גם זה מותר, זה שלב ראשון. שלב שני זה בשורה הראשונה בעמוד ב', הברייתא מביאה שש אמירות שונות שאסור לומר אותה משום דרכי האמורי, ועוד אמירה אחת אחרונה שאותה מותר לומר. אז אמירה ראשונה שאסור לומר זה אדם שרוצה להגדיל את המזל שלו, אומר גד גדי, כלומר התמזל מזלי, וסנוק לא אשכי ובושכי, שהמזל לא יתעייף לא ביום ולא בלילה, זה אסור. רבי יהודה מחמיר ואומר שכאן לא מדובר רק על דרכי האמורי, אלא ממש על קריאה בשם עבודה זרה, כי המילה גד זה שם עבודה זרה, בכל אופן זה דבר ראשון. אמירה שנייה שאסורה זה כשבעל ואישה מחליפים שמות ביניהם בשביל מזל טוב, זה גם אסור משום דרכי האמורי. דבר שלישי, אדם שרוצה שיהיה לו יותר יין או שהם יהיו שווים יותר כסף, הוא אומר דונו דנאי, כלומר תתחזקו החביות שלי, גם זה אסור. וגם כאן שוב רבי יהודה אומר שזה לא רק דרכי האמורי, אלא זה ממש שם עבודה זרה, כי דן זה שם עבודה זרה. ודבר רביעי, מי ששומע עורב שקורא ואומר לו צרח, או עורבת שקוראת ואומר לה שריקי והחזיר לי זנבך לטובה, זה דרכי האמורי. דבר חמישי, מי ששומע תרנגול שקורא בקול של עורב, או מי ששומע תרנגולת שקוראת בקול של גבר ואומר שצריך לשחוט אותו בגלל זה, גם כן זה דרכי האמורי. ודבר שישי, מי שרוצה ברכה ביין שלו ואומר אשתה ואותיר, כלומר אני אשתה ועדיין יישאר לי, גם זה דרכי האמורי. עד כאן שישה דברים שאסור לומר אותם משום דרכי האמורי, ואם נדלג לחמש שורות לפני סוף הגמרא, בסוף הברייתא יש דבר שאותו כן מותר לומר, וזה שכשאדם שותה יין הוא יכול לומר חמרא וחיי לפום רבנן, כלומר חיים ויין לפה של תלמידי החכמים, והגמרא מספרת שככה רבי עקיבא עשה במשתה שהוא עשה לבנו, ובזה הגמרא מסיימת את הפרק, וזה היה השלב השני בברייתא לגבי האמירות שאסורות ואמירה שמותרת. השלב השלישי בברייתא, אם נחזור חזרה אחורה, זה מעשים שאסורים משום דרכי האמורי. דבר אחד זה דברים שאנשים עושים בשביל שהאפרוחים לא ימותו, וזה כששוברים ביצים מול האפרוחים, או שמגיסים בקדרה, כלומר מערבבים אותה, או אישה שרוקדת מול האפרוחים, או שסופרים 71 אפרוחים. כל הדברים האלו אסורים משום דרכי האמורי, כי אין בהם שום היגיון טבעי. דבר שני, זה דברים שאנשים היו עושים תוך כדי הכנת אוכל בשביל שהאוכל יהיה מוצלח, וזה שאנשים היו רוקדות לפני הקוטח, שזה סוג של מאכל, ונשים היו משתיקות את כולם כשמכינות עדשים, והם היו צובחות כשמכינות גריסים, או מטילות מים לפני הקדרה, כל זה אסור משום דרכי האמורי. אבל אומרת הברייתא, יש דבר שמותר, וזה לשים קיסם של עץ תות או שברי זכוכית בתוך קדרה בשביל למהר את הבישול. חכמים אוסרים את שברי הזכוכית פשוט כי זה מסוכן. עד כאן, השלב השלישי בברייתא, מעשים שאסורים בשביל לשמור על האפרוחים או בזמן הכנת האוכל. ושלב רביעי זה מברייתא נוספת שמובאת בדרך אגב, כיוון שראינו דברים שאסור לעשות בהכנת האוכל, הברייתא הזאת מביאה דברים שמותר לעשות, וזה מותר לשים מלח בשמן בשביל שהוא ידלק יפה, ומותר לשים טיט בתחתית של הכלי של השמן בשביל שהוא ידלק יותר זמן. היינו יכולים לחשוב שאולי זה דרכי האמורי, אבל זה לא, כי יש בזה היגיון טבעי. ואגב, זה רב סוטרה אומר שמי שמכסה את כלי השמן בשביל שהוא ידלק מהר יותר ואז הוא יחבא יותר מהר, זה אסור משום בל תשחית, כי אתה מחלה את השמן יותר מהר ממה שהוא צריך. עד כאן הברייתא, זה היה הסעיף החמישי של השיעור, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק במי אישה. הדרן הלך במי אישה, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום גם לעסוק בדברים שיוצאים או לא יוצאים, וגם בכל מיני סגולות לחשים ודרכי האמורי. חילקנו את השיעור לחמישה סעיפים. סעיף ראשון, עוד שלושה דברים שאמרה אמא המצאת של אביי לאביי. דבר אחד, בלחשים צריך להזכיר פלוני בן פלונית וקשרים עושים על יד שמאל. דבר שני, ברירת המחדל של מספר הלחשים זה 41. ודבר שלישי, הביאה לו שלוש שיטות לרפא שחפת יומית, או על ידי מלח, או על ידי נמלה, או על ידי מים שלוקחים מהנהר. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, ראינו עוד סגולות לשש מחלות ומצבים שונים. מחלה אחת זה אישתא טילתא, שחפת שיש כל שלושה ימים, שלוקחים שבעה ענפים, שבעה קיסמים וכו' ושמים על הצוואר. מחלה שנייה זה אישתא צמירתא, שזה קדחת, ובזה חורטים כל יום קצת על עץ סנה, ואומרים פסוקים ממשה והסנה. לפי הגרסה הראשונה אומרים פסוק כל יום למשך שלושה ימים, לפי גרסה שנייה מוסיפים עוד יום. מחלה שלישית זה סימתא, שזה שכין, ואומרים בז בזיה, מס מסיה וכו'. מחלה רביעית זה כיפה, שזה הבבואות, אומרים חרף שלופה וכו'. דבר חמישי זה שד, אומרים לו הווית דפקיק דפקיקי הווית וכו'. דבר שישי זה שד בבית הכיסא, אומרים לו הקרקפי דערי וכו'. עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי חזרנו קצת לעניינים מעשיים יותר, וזה שאומרת הברייתא שאישה יוצאת באבן תקומה, שזה אבן מיוחדת שמגנה מהפלות, אפילו אם לאישה הזאת אין איזשהו עבר, אפילו אם היא לא בטוחה בכלל שהיא בהיריון. ורבי מאיר אומר שאפשר להעביר את הסגולה הזאת גם למשהו ששוקל כמו האבן, ויש ספק האם אפשר להעביר את זה גם לדבר שלישי. דבר נוסף, המשנה אמרה שבני מלכים יוצאים בזגים, כלומר פעמונים, ולאו דווקא בני מלכים, אלא כל מי שרוצה, אלא שדיברה המשנה בהווה. ושואלת הגמרא בשאלה נסתרת, לכאורה אם אדם אני לובש פעמון, הוא יכול להוריד את זה בשביל להחביא או להראות למישהו? ואז ראינו שתי תשובות. רבי יושעי אומר, המשנה היא כרבי שמעון, שכל ישראל בני מלכים. תשובה שנייה, רב אמר, מדובר שהפעמון קשור, ולכן אין חשש. זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי במשנה הבא, רבי מאיר רביעי עוד דברים שהם לצורך הגוף ומותר לצאת מהם, וזה ביצת חרגול לכאבי אוזניים, שאין שואה לבעיות שינה, ומסמר של צלוב להוריד נפיחות של מכה. ובסעיף החמישי ראינו מחלוקת לגבי דרכי האמורי, ראינו לגבי איזה משנה, אביי ורבא וברייתא. במשנה ראינו מחלוקת, רבי מאיר כאמור אמר שמותר לצאת בדברים אלו, אבל חכמים אמרו שהם אסורים גם ביום חול, כי זה דרכי האמורי. אביי ורבא אמרו עיקרון שאם יש בזה היגיון טבעי אז מותר, אם לא אז אסור. הקשנו להם מעילן שמותר לצבוע אותו באדום, וענינו גם שם יש היגיון טבעי, וזה שאנשים יראו והתפללו. דבר שלישי זה ברייתא, ששם יש אוסף של דוגמאות. חילקנו את הברייתא לארבעה שלבים. שלב ראשון, דברים שמותר לעשות אותם, וזה שיטות להוצאת עצם שתקוע בגרון. דבר שני, זה כל מיני אמירות שאסור לומר, וזה גד גדי וכו', להחליף שם האיש והאישה, דון ודני, מי שאומר לעורב צרח, מי שאומר לשחוט תרנגול שקורא כמו עורב, מי שאומר אשתה ואותיר. אבל ראינו שמותר לומר חמרה וחיי לפום רבנן, וכך עשה רבי עקיבא. זה היה השלב השני. שלב שלישי בברייתא, מעשים שאסור לעשות אותם, וזה כל מיני שיטות לשמור על האפרוחים, למשל לשבור לפניהם ביצים, להגיז בקטרה, וכל מיני שיטות לשמור שהאוכל יוכן כמו שצריך, וזה לרקוד לפני הקוטח, להשתיק את כולם כשעושים עדשים, לצבוח לגריסים, לעשות מרגליים לפני הקדרה. כל זה אסור, אבל מותר לשים קיסה מעץ בתוך הקדרה שתתבשל מהר. ושלב רביעי זה ברייתא נוספת עם עוד שני היתרים שהיינו חושבים אולי שזה מעשה אמורי, אבל זה לא, כי יש בזה היגיון טבעי, וזה לשים מלח בשמן שידלק יפה, ולשים טיט בתחתית השמן שידלק יותר זמן. כל הטוב.